קשת, כל שידורי תורה. לקראת חג השבועות, שינויים קטנים בסדר השבועי. היום יום שלישי, ואנחנו נשדר היום את השיעור של הרב בנימין תבורי במצווה השבועית, שבדרך כלל שיעור משודר ביום רביעי. ישודר היום יום שלישי, במקום השיעור הקבוע של הרב גידי ברכות שביעית, שיחזור, השיעור שלו יחזור בשבוע הבא. כמובן, בשבועות, חג הבא עלינו לטובה, אז לא יהיה שידור. ולכן עכשיו השיעור במצווה השבועית של הרב בנימין תבורי.
לכבוד חג השבועות, הנושא השבוע יהיה הגדר של קדושת ישראל שיסודה בזמן קבלת התורה. קודם כל יש להעיר שבזמן שאני מזכיר את המילה קדושה, את המושג של קדושה, אני מתכוון למושג הלכתי טהור. לא לעניין שהציבור הרחב תופס קדושה כעניין רוחני, אלא גם כמובן זה עניין רוחני, אבל קדושה מבטאת את עצמה בהגדרות הלכתיות. למשל, יום שיש בו קדושת היום, קדושת הזמן, הוא מחייב שיש איסור מלאכה. יום שיש בו קדושה, אסור בעשיית מלאכה. לכן שבת וימים טובים הם ימים מיוחדים שיש בהם קדושה, ולכן אסורים במלאכה. דיברנו באחד מן השיעורים על חול המועד, אם יש בו קדושת היום, ואם קדושת היום באמת אוסרת במלאכה. אבל הקדושה מחייבת הלכה, זהירות בקדושה. בחפצים אחרים של קדושה, למשל בתפילין, בספר תורה, כמובן, השימוש בתפילין, הזהירות בתפילין, חס ושלום, הזלזול בתפילין ובספר תורה, הם יוצאי ההלכה של קדושת החפצים האלה. ארץ ישראל היא קדושה, ומבחינה רוחנית, אפשר לדבר לארץ ישראל כמקום השכינה, כמקום שראוי לעם ישראל לגור בתוכו, אבל ההגדרה שלנו שהיא קדושה הלכתית מתבטאת בזה שיש חיוב תומות ומעשרות, או מצוות אחרות התלויות בארץ. פירושו שיש קדושה בחפצה של ארץ ישראל, והקדושה מבטאת את עצמה בהלכות שיוצאות מכאן. אבל יש לשים לב לעוד דבר משותף שיש בין מושגים בדברים שיש בהם קדושה. כל הקדושות שהזכרנו הן קדושות בגלל שמקור הקדושה זה כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו. קדושים תהיו כי קדוש אני השם לוקחם. אנחנו יכולים לשייך את שמו של הקדוש ברוך הוא לחפצים בעולם הזה, וממילא הם מקבלים קדושה. כל דבר שיש בו קדושה בעולם הזה, הוא קדוש בגלל שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, שהוא קדוש ושמו קדוש. ספר תורה הוא קדוש בגלל שיש בו שמות של הקדוש ברוך הוא. תפילין הם קדושים בגלל שיש בהם שמות. למשל, נשווה ענייני ציצית. ציצית הרי מקיימים בזה מצווה. אבל אין קדושה בציצית. אין שם השם חל לא על הבגד ולא על הפתילים. הלכה יוצאת מכך שאומנם בתשמישי קדושה, בחפצים שיש בהם קדושה, כמו תפילין וספר תורה, צריכים להיזהר בקדושתן, וגם כי שם בלו ולא ניתנו יותר לשימוש, עדיין יש הלכה שהם צריכים גניזה. מה שאין כן ציצית, היות שאין בזה קדושה, הציצית אינן תאונות גניזה. אמנם בגלל שהם חפצים שהשתמשו בהם למצווה, תשמישי קדושה, ראוי להתייחס אליהם בכבוד הראוי, ולכן לא אין אפשרות סתם לזרוק ציצית לפח, הרי צריכים לכבד את המושג הזה, לא לקדש את החפצה, אבל להיזהר בכבודו. ולכן, בעיקר הדין אפשר לזרוק ציצית, אבל צריכים לעשות את זה בצורה מכובדת. ארץ ישראל כנ"ל היא ארץ קדושה. כל הדברים האלה שהזכרנו, תפילין, ספר תורה וארץ ישראל, יש בהם עוד מכנה משותף. כל הקדושות האלה נובעות מקדושתם על ידי עם ישראל. החפצים שיש בעולם, ואני מתכוון עכשיו לחפצים בניגוד למושג של קדושת הזמן, אבל החפצים שיש לנו ביום, בעולם הזה שהם קדושים, יסודם בקדושה שאדם קידש. למה תפילין וספרי תורה הם קדושים? בגלל שהסופר שכתב אותם התכוון לשם ספר תורה, לשם קדושת ספר תורה, לשם קדושת תפילין. ארץ ישראל התקדשה על ידי יהושע בקדושה ראשונה, שיהושע קידש את ארץ ישראל. אמנם לפני שיהושע קידש את ארץ ישראל, אז בוודאי שיש בארץ ישראל מובן מיוחד של רוחניות, מקום שהשכינה שורה, מקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יגור בתוכה, מקום שמאז בריאת העולם, כוח מעשה וגיד לעמו, מאז בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בחר בציון איבה למושב לו, ובחר במקום הזה שעם ישראל יוכל לגדול, לפרוח, להצמיח, רק בתוך ארץ ישראל, אבל אין לזה מושג של קדושה. יהושע בא וקידש את ארץ ישראל, אחר כך, לפי ההלכה של הרמב״ם, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, אבל בא עזרא וקידש את ארץ ישראל שוב, והקדושה של עזרא קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. גם כאן אנחנו צריכים לראות שיש קדושה שהוא ענקה על ידי בני אדם. יש חפץ, אולי יותר מאחד, אבל חפץ אחד שיש בו קדושה לא של האדם שקידש, אלא שהקדוש ברוך הוא קידש, וזה הבכור. כתוב כל הבכור, בכור הוא פטר רחם קדוש לשם. אמנם, זה איננו סותר את הרעיון העיקרי שלנו, שהחפצים בעולם שלנו הם יסודם בקדושה שבן אדם, כמובן, על ידי שימוש בשמו של הקדוש ברוך הוא, על ידי הקדשה לקדוש ברוך הוא, מקדש חפצים. משום שגם בכור, למרות שכמובן הקדוש ברוך הוא היה יכול לקדש כל דבר שעלה במחשבתו. וכמובן, בבכור כנראה כך הוא עשה. אבל בכל אופן, מגמת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך היה מעוניין בזה, שהקדושה תחול על ידי עם ישראל. כל הבכור אשר יבלה בבקרך ובצונך הזכר, תקדיש לשם אלוקך. אמנם זה קדוש מרחם, והסוגיה במסכת נדרים דנה, אם בעצם אני מסתכל על בכור כחפץ שאסור על פי התורה, או כחפץ שאסור על פי הפלאה, על פי דיבורו של בן אדם. והגמרא אומרת, למרות שזה באמת קדוש מרחם, אבל הרי יש מצווה להקדיש. פירושו שאני משנה, אני נותן אופי חדש לקדושה. הקדושה בעולם שלנו, בחפצים, היא קדושה שעם ישראל מעניק לחפצים. כמובן, בקדושת הזמן, ביום טוב גם כן אני אומר שעם ישראל קידש את היום טוב. מקדש ישראל והזמנים והדברים ידועים שהסדר בא דווקא שהקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל, על זה נדבר עוד מעט, ועם ישראל מקדש את הזמנים. בשבת לכאורה זה שונה, שהקדוש ברוך הוא כביכול קידש את השבת, ברך השם את יום השבת ויקדשהו, אבל גם בזה כנראה אנחנו מחויבים לשנות את אופי הקדושה, ולהגיד שהקדושה שיש בעולם הזה של שבת, זה קדושה גם כן שבאה על ידי עם ישראל. הרי מקביל למה שמצאנו בענייני בכורה, מצאנו בשבת, זכור את יום השבת לקדושו. לקדושו פירושו לקדש אותו, לא סתם להגיד שזה קדוש משום שהקדוש ברוך הוא קידש, אלא לקדושו שאנחנו בעצם מקדשים את השבת. ובכן, כל הדברים האלה, שאנחנו מדברים על קדושה בחפצים, הם קדושה שעם ישראל מעניק לחפצים האלה, על ידי ייחוס אותם, שאנחנו מייחסים אותם, על שם הקדוש ברוך הוא, לשמו של הקדוש ברוך הוא. ובכן, צריכים לדון, איך עם ישראל התקדש, איך הקדושה הזאת חלה. הרב בית הלוי, הסבא רבא של מורנו הרב יוסף דוב הלוי סלובייצ'יק זכר צדיק לברכה, כתב ספר בשם בית הלוי. הספר הזה רובו ככולו הוא עניינים הלכתיים, אבל יש לו כמה וכמה דרשות המודפסות בחלק השני של בית הלוי, שהם גם כן דרשות אומנם כנראה שנאמרו בבתי כנסת, בהגדרה של דרשות, אבל גם הדרשות האלה הם יסודות בהלכה. יש בהם יסודות בהלכה. הוא שואל שאלה, איך עם ישראל באמת היו יכולים לקבל לעצמם, לקיים את התורה וכל מצוותיה, לפני שידעו פרטי התורה והמצווה? וזה בעצם מה שהגמרא מזכירה בסוגיה של קבלת שבת, בשבת פ"ח, שאומרת הגמרא שהצדוקי הזה בא והתלונן איך עם ישראל הם עם פזיז שהם הקדימו את הנעשה לנשמה. איך יכולים לעשות את זה? והרב בית הלוי דן מבחינה הלכתית איך אפשר לעשות את זה, והוא מביא רמב״ם שפוסק שאי אפשר לבן אדם להתחייב בדבר שאינו קצוף. בזכירת פועלים, בן אדם יכול להזכיר פועל שיעבוד אצלו למשל בגינה, או שינקה לו את הבית. אז אפשר לשלם לו לפי עבודת יום, אפשר לשלם לו לפי העבודה שהוא קיבל לעצמו. אבל יש הגדרה מדויקת לעבודה שקיבל לעצמו. בן אדם שמקבל לעצמו למשל לטפל בגינה, אז יש לו עכשיו הסכם עם בעל הבית שיטפל בגינה. אבל אין הלכה שבן אדם יכול לחייב את עצמו בדבר שאינו קצוף. אין הלכה שבן אדם יכול להזכיר פועל, לזכור פועל, ולהגיד לפועל, אתה מתקבל לעצמך לעשות כל מה שאני אגיד לך. זה לא שכירות של פועלים. שואל הבית הלוי, אם כן, איך הקדוש ברוך הוא עשה את ההסכם עם עם ישראל, שהם אמרו נעשה ונשמע בלי לדעת על מה הם מתחייבים, אם היו 613 מצוות, והיו אומרים על הן הן ועל לב לב, אז פירושו שהיו אומרים על כל דבר שקדוש ברוך אומר, נעשה. אבל אם הם אמרו נעשה ונשמע, הם לא ידעו על מה הם מתחייבים. אז הם לא התייחסו לדבר מיוחד, אלא אמרו בצורה כללית, נעשה דבר שאינו קצוב. הרי לפי ההלכה, הסכם כזה איננו תופס. אומר בית הלוי חידוש גדול, ונסכם אותו בקיצור. הוא אומר שבעצם מה שעם ישראל עשה, זה לא שכירות פועלים. זה לא שהם התחייבו, נעשה כל מה שקדוש ברוך אומר. מה שהם עשו, זה שיקנו ישראל גופם לעבודתו יתברך. הקדוש ברוך הוא עשה את ההסכם עם עם ישראל, שהם הסכימו להיות עבדים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, העבדות הזאת התקבלה על ידי עם ישראל, שהם יהיו עבדים לקדוש ברוך הוא. אמרנו שמושג של קדושה, זה חלות קדושה על דבר שהוא כאילו שייך לשמור בשמו של הקדוש ברוך הוא. ובכן, עם ישראל הקנה את עצמו לקדוש ברוך הוא כעבדים. ולכן קדושת ישראל נובעת מזה שהם אמרו נעשה ונשמע. בזמן שהם אמרו נעשה, מכרו את עצמם לעבדים לקדוש ברוך הוא, וזה חלות של קדושת ישראל. ובית הלוי מסביר בעריכות, אבל בקיצור נמרץ, אני אגיד שבית הלוי מחדש שיש כאן שלוש הלכות שנובעות מכאן. א', היות שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, מצווים אנו על קידוש השם. אנחנו לא מחויבים רק במצווה זאת או אחרת. אנחנו, בגלל שיש לנו קדושת הגוף, אנחנו מחויבים במצוות קדושת השם. אומר הלכה שנייה, ממילא עם ישראל יכול לקבל גרים. דבר קדוש, שדבר אחר, חולין, ייכנס לתוכו, יוכל להתקדש על ידי הצירוף של הדבר החולין לדבר הקדוש. לכן אפשר לקבל גרים. והחידוש השלישי שמסביר בית הלוי, זה קדושת הגוף לא פקה בכדי. קדושת הגוף לא נעלמת לעולם. כל חטא, כל אבון, לא יזיז את היהודי שיש בו קדושת ישראל, להישאר בקדושתו. ישראל שחטא, ישראל הוא. יש עוד השלכות לרעיון של קדושת ישראל, ונעמוד קצת על חילוק הלכתי, אבל נעבור גם כן לצד של אולי יותר מחשבתי, אגדתי, מצב של דרוש. הרמב"ם בהלכות סנהדרין פוסק שגזירת הכתוב, שאין ממיתים בן אדם, אין ממיתים בית דין, ולא מלכים את האדם בהודעת פיו, אלא פי שני עדים. אומר הרמב״ם, הכלל שאנחנו מכירים, אין אדם משים עצמו רשע, בן אדם שאומר שהוא חייב מלכות או מיתה, אינו מתחייב, בית דין אינו דן על פי הודעת בר דין. אומר הרמב״ם, שזה גזירת הכתוב. הרדווז במקום, אומר, אפשר לתת קצת טעם, לפי שאין נפשו של אדם קניינו, אלא קניין הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הנפשות לי הנה. הלקח לו, תועיל הודעתו בדבר שאינו שלו. אומר הדבז, הסיבה שבן אדם לא יכול לחייב את עצמו עונש גופני, הוא בגלל שבעצם הגוף שלו אינו שייך לו. הוא הקנה את הגוף שלו לקדוש ברוך הוא. הגופים, עצם הגוף של עם ישראל שייך לקדוש ברוך הוא. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. משל למה הדבר דומה? יש הלכה שרחמנא ליצלן, אחד שומע בשורה לא טובה, אחד נמצא בזמן יציאת נשמה, חייב לקרוא קריאה. אבל אם הבגדים אינם שלו, הוא לבוש בבגדים של אחר. לדאבוננו, השאלה הזאת עלתה במקרים שחיילים לבשו מדים שהם לא שייכים להם. ואם חס ושלום יש אסון, אז ההלכה פותרת אותם מחיוב קריאה. הרי אני לא יכול לקרוא בגדים של מישהו אחר. ההלכה יכולה לחייב אותי לקרוא את הבגדים של עצמי. אבל כשאני לבוש בגדים של אחרים, אני לא חייב לקרוא קריאה. היות שהגוף שלי זה לא שלי, זה כאילו הבגדים של מישהו אחר. זה כאילו שייך לקדוש ברוך הוא. ובן אדם אינו יכול להתחייב לעונש גופני, בניגוד, בגלל שהוא מסלק את עצמו, הוא מסלק את הגוף שלו מעבודה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שייך לו בכלל. וההלכה הזאת, אולי, תסביר לנו סוגיה שלמה שיש בעניין חבלה עצמית, או בן אדם רחמנא ליצלן שמתאבד. הרב זבין כתב מאמר מאוד מעניין בספרו איש ההלכה, פרק שלם על משפט שיילק לא רע לך. הרי העלילה של שיילק ידועה לנו, הסוחר מבניציה, ששיילק היה מלווה כסף בריבית, בנשך, וההסכם היה שמי שלא עומד בחובו, צריך לתת לו ממש מגופו. קילו, חצי קילו, מבשרו חייב לתת. הרב זבן השתמש בעלילה הזאת כדי לדון מבחינה הלכתית. האם באמת בן אדם יכול לעשות הסכם לזה? כזה. אם אנחנו נפרש שאנחנו עם קדושים, וכביכול הגוף שלנו שייך לקדוש ברוך הוא, אז לחייב את עצמי, או להרשות למישהו לחבול בי, או לכרות את היד שלי, זה כאילו שאני עושה אותו הדבר למישהו אחר. זה ברור שאסור. היות שאני לא בעלים על עצמי, אני לא בעלים על אף אחד אחר גם כן. ממילא, זה לא יעלה על הדעת שבן אדם יכול זה לא עולה לדעת שבן אדם יכול לחבול בעצמו, כמו שהוא לא יכול לחבול באחרים. הרב זבן אף מצא פסיקתא מאוד מעניין. בפסיקתא כתוב שאנחנו יודעים שיש איסור של רצח, התורה אומרת לא תרצח, וגם מקובל אצלנו שיש איסור של התאבדות. אסור לבן אדם להתאבד. בדרך כלל הציבור הרחב חושב, המקור שאסור להתאבד, יסודו מהפסוק שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. והאיסור הזה נאמר לבני נוח. אבל בפסיקתא כתוב, לא תרצח, כאילו לא תתרצח. לא תרצח פירושו לא לרצוח אחרים, לא תתרצח פירושו לא להתאבד. בעצם אין הבדל עקרוני בין האיסור של התאבדות לבין האיסור של רציחה. כמו שאני לא יכול להרוג מישהו אחר משום שאני לא בעלים על גופו, אני לא בעלים על חייו, ככה אני לא יכול להרוג את עצמי, אני לא בעלים על עצמי, אני לא בעלים על על החיים שלי. זה כמובן יבוא לידי דיון אם באמת יש חילוק בין יהודי לגוי בדברים האלה. הרי אצל יהודים אנחנו אומרים אין אדם משים עצמו רשע. האם אנו אומרים את זה גם אצל בני נוח? האם בן נוח גם כן לא יכול? הרי המושג הזה של קדושה, קדושת הגוף שיש לעם ישראל, אין לו. האם הוא יכול באמת לחייב את עצמו במכות או במיטה או לחבול בעצמו? הרמב״ם אמר שהדין הזה שאין אדם משים עצמו רשע נאמר ליהודים, אומר הרמב״ם גזירת הכתוב, ממשיך הרמב״ם שם בפרק י"ח מלכות סנהדרין, אבל דוד המלך הרג את הנער המלכי, אותו נער המלכי שאמר שהוא הרג את שאול, ודוד בעקבות זה הרג את הנער, וכתוב בפסוק, כפיך ענה וכה לאמור, אנוכי מוטעתי את משיח השם. פשוטו של מקרא אומר, בגלל שאתה הודית שהרגת את שאול, הודעת ברדין כמעידים דמי, לכן דוד הרג אותו. הרמב״ם אומר שזאת הייתה דין מיוחד באותה הזדמנות, באותו זמן, יש דין של מלכות ויש דין של הוראת שעה, והרמב״ם אומר זה במקרה חריג. משמע מהרמב״ם שהדין הזה שבן אדם לא יכול לחבול בעצמו, בן אדם לא יכול לשים עצמו רשע, נאמר גם אצל גויים ולא אצל יהודים. אמנם יש מקום להבחין בין ההלכה הזאת של אין אדם משים עצמו רשע לבין ההלכה שבן אדם יכול לחבול בעצמו, ברוב הרמב״ם מתייחס רק לדין שבן אדם משים אין אדם משים עצמו רשע. המנחת חינוך בסימן למדלית העלה את האפשרות שבאמת גוי כן יכול לשים עצמו רשע, בגלל שכמו שאמרנו, הדין אין אדם משים עצמו רשע אולי מבוסס על המושג של קדושת ישראל, והיות שלגויים אין קדושת ישראל, אולי הם רשאים לחבול בעצמם. מצד אחד זה נראה אפליה כנגד גויים, מצד שני יש מקום להבין שאנחנו אומרים שאנחנו איבדנו את העצמאות שלנו. סך הכל אנחנו עבדים. אולי זה כבוד גדול, לקרוא עבד השם זה באמת ייחוס גדול. אבל לא כל אחד יבין שהמושג של עבד זה ייחוס. אנחנו אומרים, לא כן עבדי משה. והיא אחרי מות יהושע משה עבד השם. לקרוא למישהו עבד השם זה כמובן מחמאה עצומה. אומרים בשם החסידים, הכוונה של עבד זה באמת אין לו בעולם שום דבר, אלא קדוש ברוך הוא בעצמו. מבחינת מה שקנה עבד, קנה רבו. להיות עבד השם זה שם תואר של כבוד. אבל אולי יש אנשים שלא יחפשו דווקא להיות עבדים. הם מחפשים יותר עצמאות. אז העצמאות הזאת אולי באמת ניתנת לגויים. אבל אם כן, אולי הלכות מסוימות תשתננה בין היהודים לבין הגויים. הרב שכטר כתב בספרו ארץ הצבי הערה מעניינת לדעתו בנושא הזה. הוא אומר שיש קדושת הגוף לגוף הישראלי ואין קדושת הגוף לנוכרי. אמנם גם הנוכרי חייב לקיים מצוות. הרי יש שבע מצוות בני נוח. בשבע מצוות בני נוח אלה חיובם על כל אנוש. ובכן, מה ההבדל בין יהודי בעצם לבין גוי בעצם? הרי שניהם נמצאים מחויבים לקדוש ברוך הוא. אבל לפי הבננו, לפי הבנתנו כאן, היהודי הוא עבד של הקדוש ברוך הוא, יש בו קדושת הגוף. הגוי משרת את הקדוש ברוך הוא גם כן, אבל הוא משרת אותו בתור פועל, בתור אחד שקיבל על עצמו מצווה זאת ומצווה אחרת עד שבע מצוות בני נוח. ובכן החיוב של הגוי לקיים מצוות זה חיוב לא של עבד אלא של פועל. במילים הלכתיות אומר הרב שכטר שהיהודי הוא בעצם תשמיש קדושה. הוא ביסודו קדוש והגוי ביסודו הוא תשמיש מצווה. תשמיש מצווה חפץ שמשתמשים בו למצוות. כמו שיש ציצית, יש חפצים שהם תשמישי מצווה, גם גוי הוא תשמיש מצווה. הרב שכטר אומר, אולי בגלל זה, יש הלכה חידוש בהלכות קבורה. לקה מצוות קבורה אלא בישראלים, ולא בנוכרים. באותו פרק, באותו מאמר, הרב שכטר הזכיר מה שאמרתי בהתחלת השיעור, השורש לכל ענייני קדושה הקדוש ברוך הוא. אתה קדוש ושמך קדוש. עם ישראל הוא קדוש ולכן יש חיוב קבורה. כמו שיש חיוב קבורה בחפצים של קדושה, כגון תפילין וספר תורה, אז גם עם ישראל חייב בקבורה, בגלל שהם תשמישי קדושה. מה שאין כן נוכרים, אמנם יש הלכה שצריכים גם להיזהר בכבודו של הגוף הנוכרי. לא יכולים סתם להשאיר מת כדומן על פני השדה. הרי צריכים להתייחס אליו לכל הפחות כתשמיש של מצווה, כדבר שאסור לשים אותו או להשאיר אותו במצב של ביזיון. צריכים לכבד את החפצה כמו חפצה של מצווה. אבל ההבדל בין חפצה של מצווה לבין הבדל של קדושה, אומר הרב שכטר, אולי מסביר לנו את החילוק שיש חיוב קבורה אצל עם ישראל ואין חיוב קבורה אצל נוכרים. הגמרא שם באותה סוגיה, בשבת פחת אומרת, מי גילה רע זה? מי זה שהסביר את הסוד הזה לעם ישראל, שבניגוד לדעת הצדוקים שחשבו שהם עשו דבר פזיז, הם הקדימו ואמרו נעשה ונשמע. והגמרא קוראת לזה רז גדול. לפי דברינו הרז הגדול מאוד מובן. הרז הגדול הזה היה משום שהיינו יכולים אמנם לקיים כל התורה כולה, אבל בתור פועלים. בתור תשמישי מצווה. בגלל שגילינו את הרז הזה, והגדמנו, נעשה ונשמע, אז אנחנו התקדשנו בקדושת ישראל, נהיינו עבדים לקדוש ברוך הוא. והרז הזה, הסוד הזה, הוא אכן רז חשוב מאוד. ועל פי הדרוש, על דרך הדרוש, הייתי רוצה לסיים בקטע שדווקא אומרים אותו בהגדת ליל פסח. ידוע שיש שיר כזה שנקרא דיינו. ובכל שלב ושלב בגולת ישראל אנחנו אומרים, אילו הקדוש ברוך הוא היה עושה כך וכך, ולא היה עושה כך וכך, דיינו. וכמעט בכל אחד מהם, החלק הראשון מובן, אילו קרה לנו את הים, והראינו ניסים ונפלאות, וזכינו למעמד כזה שלא ראתה, שלא ראה יחזקאל בן בוזי מימיו, אילו רק את זה היה מספיק להודות לקדוש ברוך הוא. אבל ביניהם יש אחד שנראה מוזר מאוד. כתוב, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. והשאלה מתבקשת, מה גדלות ומה ייחוס של הר סיני? הרי הר סיני זה הר. מה מיוחד בהר הזה? אני מתאר לעצמי שיש הרים יותר גדולים, יותר גבוהים, יותר יפים בעולם שלנו. מה הגדלות להתקרב להר סיני בלי נתינת התורה, בלי קבלת התורה? אמנם כמה וכמה דרשות נאמרו על זה, והכל יפה בעיתו ובזמנו. לגבינו, לענייננו, הייתי רוצה להציע פירוש על פי מה שדיברנו עד עכשיו. אילו קרבנו לפני הר סיני, אילו רק היינו זוכים למעמד הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא ייתן לנו את התורה, ואנחנו אמרנו נעשה ונשמע, והתקדשנו בקדושת ישראל, זכינו להיות עם קדוש לשם אלוקיך, אפילו אם בסוף לא היינו מקבלים את כל התורה הקדושה. אבל בכל אופן, היה מעמד מרשים וגדול, שזכינו להיקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, זכינו להיקרא עם קדוש, עם עובד השם, עם שהם עבדי השם. עבדים לקדוש ברוך הוא, אינם יכולים להיות עבדים למישהו אחר. עבדי הם ולא עבדים לעבדים.
האזנתם לשיעור של הרב תבורי, מצווה השבועית לפרשת נשוא. ובהזדמנות הזאת אני רוצה לאחל לכולם חג קשה ושמח, חג השבועות. מחצה לשם, מחצה לכם, אילו מכם שמבלים את ליל שבועות בלימוד כל הלילה, ואילו שיבלו לפחות חלק ממנו במיטה וישכימו רננים יותר לתפילה ולמגילת רות. חג השם ושמח, חג שמיוחד ומיועד לחידוש בריתנו, ברית סיני עם תורה ללמדה ולשומרה, וגם ללמדה, להפיץ אור תורה ולימוד תורה, קביעות בלימוד תורה, לא רק פעם אחת בשנה ולא רק לילה אחד ארוך, אלא בצורה קבועה. יומיומית, שאני מקווה ששידורי קשת מהווים חלק ממרקם המחויבות של כולנו ללימוד תורה, למהפכה היסודית בקשר של עם ישראל לאלוקיו, הידי שיעבוד בחיבור אינטנסיבי, חיבור מהותי, חיבור קיומי של נפשנו, של מוחנו, של מחשבתנו, למחשבתו של הקדוש ברוך הוא, לתורה שקדמה לבריאת העולם 2000 שנה, והיא היא בסיס קיומנו כעם וכעובדי השם. חג התורה שמח, חג שמח בכל טוב.